לא יודע. עכשיו, גם המפגש, גם שלנו פעם שעברה, כבר טעמנו את הדברים האלה, טעמנו כל מיני מושגים ורעיונות שהם בעצם מאפיינים את הדברים שנפגוש בשבוע הבא, בפרט השם, מה שמכונה נערות. אז באיזשהו מקום הדרך כבר נפרצה, וכבר ציינו שלא מעט מהאנשים שהתמודדו עם הדברים האלה, אולי פחות דיברו, התכתבו עם ריהל, אבל בהחלט התכתבו הרבה מאוד עם הרמב"ם. אבל בכל אופן, להתמודדות בתוך העולם המודרני היה גוון מיוחד. אז מה זה בכלל מודרנה? מה זה המפגש הזה של מודרנה ויהדות? במקום לדבר על זה, אז בוא נקרא סיפור של רבי נחמן, מתוך הנחת המוצא, שגם עליה אפשר להתווכח הרבה, אבל אני מקווה שלטובת, תעדיפו לא לעשות את זה, שרבי נחמן, נכון, נראות שהוא גר לו באיזה מקום כזה ככה פסטורלי, ולמרות שהוא חי במזרח אירופה, כן, הוא מתמודד עם ההוויה המודרנית, וההתמודדות שלו זה לא התמודדות כמו שהרבה פעמים נוטים להציג את זה, או גם המחקר נטו להציג את זה, בתור בן אדם שהכיר היטב את האויב, אבל פשוט אמר תתרחקו קילומטרים, ובנה יהדות תמימה ופשוטה וכל הדברים האלה. זה פשוט לא נכון הדבר הזה. אני חושב שלפחות לפי עניות דעתי זה לא נכון. ורבי נחמן הוא בין נאמר ככה הבונים הגדולים של מה שאפשר לכנות מודרנה יהודית. זה אומר, יש מודרנה, היא כאן, איך אנחנו בונים את היהדות מסביב לזה, מעל זה, מתחת לזה, מה שאתם לא רוצים. ובמובן הזה הוא מאוד מאוד דומה לרב קוק, שכידוע לכם אמר שאני נשמע את רבי נחמן. אז אתם מכירים את הביטוי הזה?
איפה מופיע?
מביא זה הרב נריה, ואחד מהספר, חיי הראיה, עוזר הראיה, לא בכלל, זה מופיע שם. שם, כמו שאומר. טוב, אז בואו ננסה לקרוא את הסיפור של החכם ותם כסיפור שבאמת מנסה להתמודד עם הדברים, פחות לראות מה רבי נחמן מציע, נסתם אנחנו לא נוכל להתאפק והדברים יגיעו, אבל דרך זה באמת להבהיר את הדבר הזה שנקרא, את החוויה הזאת, את האופי הזה שנקרא מודרנית, ואחרי זה אנחנו ננסה לעשות את זה, כאילו נסכם את הנקודות, ואולי נקודה אחת או שתיים אנחנו קצת נחדד. טוב, אז מי מתנדב לקרוא את הסיפור הזה? עם החן הזה של רבי נחמן. תן לו לנוח, בחופש. נין בנכד.
טוב,
יאללה. אנחנו נתנו לך פעם שתי משפטים, אז תהיה מוכן. אני לא יודע, אני הנחתי ש... לא יודע, כאילו יש ספרים ויש במחשבים. יש לך מחשב עם רשת?
אין פה אינטרנט עכשיו.
אז אם תפתח את הדלת, זה יהיה רשת לשתי דקות, אז תוריד את הסיפור ושיסגרו אותה מחדש. ככה, אני עשיתי פעם מהימים הישנים היינו עושה. או באייפון או משהו כזה. בסדר, כאילו. ברוך השם, התפרסם מרבין והתפרסם בעולם, הסיפור הזה נמצא תחת כל אתר האדם. כן, בבקשה.
מה זה? שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות. והיה להם בתים גדולים, והיו להם שני בנים, כל אחד בן אחד.
מדברים כבר כבר משפחה מודרנית, כן. כן, צריך, כן.
היו שניהם בחדר אחד, ואלו השני בנים היו אחד מהם בר הבנה, ואחד דעתם. לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמי. ואלו השני בנים היו אוהבים זה את זה מאוד. אף על פי שהאחד היה חכם, ואחד דעתם, ומוחו היה נמוך, אף על פי כן אהבו זה את זה מאוד. בימים, התחילו שני בעלי בתים על הלילד, וירדו מטה מטה, עד שירדו הכל ונעשו אביונים, שאיבדו הכל ונעשו אביונים, ולא נשאר להם כלים הבתים שלהם. והבנים התחילו להתגדל. אמרו אבות הנעלי הבנים, אין בידינו לשלם עבורכם להחזיק אתכם, עשו לכם מה שתעשו. הלך התם ולמד מלאכת קרצן, וחכם, שהיה בר הבנה, והיה רצונו לעסק מלאכה פשוטה כזו. וישב בדעתו, שילך בעולם ויסתם מה לעשות.
קודם כל, אבל צריך לשמע כמו שהוא למד אותו ביחד.
בסדר, נשמע. צריך לקצר קצת, כן. אני מקווה שלא קיצרתי את העיקר. אם קיצרתי את העיקר, אז תשלימו את החסר. כן, סליחה.
גלה הולך ומשוטט בשוק, וראה עגלה גדולה עם ארבעה סוסים וחמים, שהייתה רצה והולך. ענה ואמר לסוחרים, מאין אתם? השיבו לו בוורשה. להיכן אתם נוסעים? בוורשה. שאל אותם, שמה אתם צריכים לשרתים? ראו שהוא בר הבנה ומזורז.
ומזורז.
ותר ביניהם, וקיבלו אותו עמם. ונסע אותם ושימש אותם היטב מאוד על הדרך. ובואו לוורשה, מאחר שהיה בר הבנה, יישב בעצמו, מאחר שכבר אני בוורשה, למה לי להתקשב עם אלו? אולי יש מקום טוב ממנו? אלך ואבקש וירד. והלך בשוק והתחיל לחקור ולשאול על האנשים שהביאו, ואם יש טוב מהם. ואמרו לו שהאנשים הללו הם הגונים, וטוב להיות אצלם. אך שקשה מאוד אצלם מחמת שהמשא ומתן שלהם הוא למרחקים מאוד. הלך אל האנשים שהביאו ונתן להם צורות חן. ואמר להם שאין נוח לפניו להיות אצלם. ומה שהם הביאו ואל תשימש אותם בדרך. והיה קשה עליו העבודה. וישב עצמו, כי היה פילוסוף בר הבנה. מה לי לעבודה זו? אולי העיקר הוא רק בשביל התכלית, נישא אישה ולהתפרנס. עדיין אני צריך להסתכל על זה. על זה אלי פני לאבא בשנים הבאות. כעת טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיניי בעולם. מה לי לעבודה זו? אולי העיקר הוא רק בשביל... אלא. הלך בשוק וראה שנוסעים בעגלה גדולה סוחרים. ושאל אותם, איכן אתם נוסעים? ללגורנה. תקחו אותי לשם? הם. וקיבלו אותו לשם, ומשם הפליגו לאיטליה ומשם לספניה. בין כך ובין כך עברו כמה שנים, ועל ידי זה נעשה עוד חכם יותר מאחר שהיה במדינות רבות. וישב בעצמו, כעת ראוי להביט על התחתית. והתחיל לחשב בפילוסופיה שלו מה לעשות, וישר בעיניו ללמוד מלאכת צורף, שהיא מלאכה גדולה ונאה ויש בה חוכמה. וגם היא מלאכה עשירה, הוא היה ברבנה ופילוסוף, ולא צריך ללמוד המלאכה כמה שנים, רק ברבע שנה קיבל את האמנות ונשא אמן גדול מאוד. והיה בקיא מלאכה יותר מן האמן שלימדו. אחר כך יישב עצמו, אף על פי שיש בידי מלאכה כזו, אף על פי כן, אין די לי בזה. היום חשוב זאת, בין מזמן אחר, ועכשיו דבר אחר. והלך והביא עצמו אצל שטיינשנייגר. מחמת הבנה שלו קיבל האמנות הזאת גם כן מזמן מאוד, ולא בשנה. אחר כך יישב עצמו עם הפילוסופיה שלו.
שטיינשנייגר זה...
מחיב שעונים.
כן.
שען.
גם שיש בידי...
שטיינשנייגר זה מוטה שיעונים.
כן, שעונים, כן. שטיין זה אבנים.
שטיין זה אבנים, שטיינשנייגר זה חותך אבנים.
אחר כך יושב עצמו עם הפילוסופיה שלו. גם שיש בידי שתי האמנות, מי יודע, פלא לא יחשבו שניהם, טוב ללמוד אמנות שהיא חשובה לעולם. וחקר בהבנה הפילוסופיה שלו ללמוד דקטורט, שהוא דבר
עצמו. רפואה בארץ, כן.
בדרך לימוד דקטורט שצריכים ללמוד מקודם לשון לטין והכתב וללמוד חוכמות פילוסופיות. ובחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט, ורבע שנה ונעשה דקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות. אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם בדקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. וישב עצמו לעשות לתכלית ולישא אישה. ואמר בדעתו, אם ישא אישה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען אני רואה מה שנהיה ממני שהייתי נער כתוב, ועכשיו באתי לגדולה כזו. והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוציא אכסוני כרצונו, והיה לו איסורים מאוד. והנה נשליך את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם. התם ענה, למד מלאכת האכסוני, ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באומנות בשלמות. ונשא אישה והיה מתפרנס מלאכה. מחמת שהיה תם, ולא היה בקיא במלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוחק גדול, בצמצום, ולא היה בפני אפילו לאכול. כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה מחמת שלא היה יכול האמנות בשלמות. רק בשעת המלאכה, בשעה שנוקב במרציה, היה מכניס ומוציא חוט האב של התפירה כדרך רצנין, אז היה נשך חתיכת לחם ואוכל. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה מלא רק שמחה תמיד. והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים. והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואחד. ואחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם הקטנית. והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואחד. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצבל את כלל בשר, ושאר מאכלים טובים כעצב הזה. ועד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג בזה מאוד ושיבח וכולי. והייתה שואלת אותו, אם כן מפני מה שרי רצניים נוטלים שלושה זהובים ועד זהובים עלים, ואתה לוקח רק חצי טאבר, היינו זהוב החצי. השיב לו, מה לי בזה? זה מה זה שלו, וזה מה זה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאכלים? אלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח ובנה על זה ליד ליד. מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד גם...
האור בכך.
האור בכך, אז איפה ואחותי ויכולי בכך, משרי דברים כעצב את זה בכך.
דאפקס.
דאפקס. ואתה, אני מרוויח מיד עשרה גדולים, ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? ורק מלא שמחה וחדוות אני. אז של העולם היה ללעג, והשיגו את אהבתם. שמצאו ממנו להתרוסס כרצונם, כי היה נדמה למשוגע, והיו באים לאדם, והתחילו בכוונה לדבר עם משהו להתרוסס, ואז אתה אומר, רק בלי רצון. תכף שהשיבו לו, בלי רצון. כמעט דברים, התחיל לדבר עם יום. יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמה. שגם זה בעצמו לצונו, כי האיש כאן, שהיה ראש כוונתם לצונו, כי היה אומר, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? ואז הייתי שותק, כי מה אני נחשב? וכשתהיה חכם ממני עד לו, ואז הייתי שותק. כל זה דרכי התם, ואתה אנחנו ראים ממשו. השני בעלי בתים, אלא הבינם של אלו שני בתים, מתו בתוך אותו זמן שהיה חכם משתק מבינות. נשארו הבתים שלהם, ואתם שהיו כמו נכנס לבית אביב, והרשו. והחכם של המבינות לא היה מלקבל הבית, ונעשה כלה ועבוד בית החכם, ולא נשאר ממנו כלום. ולא היה חכם מקום לכנוס בגבו בבו, ונסע לתוך אכסניה אחת, ואלו שהם סורים, כי לא הייתה אכסניה כרצונו. ואתם הנעל, מצאו לאתו עבודה חדשה. ולא הרב סיבה בכל פעם עם ביתו להחכם באהבה ובשמחה. והיה רואה שיש לו איסורים לאכסניה, ואמר אתם לחכם, אחי, הוא לביתי ותעמוד אצלי, ואני אקבץ כל מה שיש לי בקומץ אחד. וכל ביתי הכל לפניך כרצונך. וישר בן החכם ונכנס לביתו ואמר אצלו.
תודה, בוא נעצור כאן. טוב, אז יש לנו פה את החכם, שהוא נניח, אם תסכימו איתי, מייצג בו כמה סדנים של המודרניות, ויש פה את הטעם שהוא לכאורה זה שמייצג את התגובה הברסלבית המתנגדת לה, שמכירה את המצב ומנסה להתלגל. לכן בינתיים נשים את הטעם שנייה בצד, או טעם שנייה בצד, ונדבר על החכם. אוקיי, מהי המודרניות בעיני רבי נחמן? בואו, קראנו ביחד, תזכשו את השם?
יובל.
יובל כך כך יפה. מה יש? אני מוכן לתום את זה על הדרך.
תהליך.
איזה תהליך?
שמתקדמות.
מי מתקדם לאיפה? מה?
כל הזמן מחפש לעבור לשלב.
חוסר סיפוק.
כן. שניכם עוברים משהו ביחד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחכם, יש פה איזשהו סוג של דינמיות. כן? יש פה דינמיות, זה בטוח. כן? זאת אומרת, החכם נע מעבודה לעבודה. ושים עליו גם הנימוק שהוא אומר. הנימוק גם הוא נימוק מאוד מאוד מעניין. בצורה שהדברים אומרים, היום חשוב זאת, פן בזמן אחר יוכשר דבר אחר. אני
הוא כל הזמן מודד את עצמו על פי איך אחרים יחשיבו.
זה סיפור אחר, זה גם לא מעניין אותי, כן? אבל זה כנראה צודק.
יכול להיות שזה גם חלק מהחשיבה המודרנית.
נכון, גם זה, אבל זה כבר רואה יותר גבוה. אני חושב שיש איזשהו סוג של שינוי מתמיד.
זה גם קשור לזה ש...
כאילו כזה... סוג של אופנה כזו, שהיא משתנה פעם בחמש וחצי דקות, שמשדרגים, שמשנים כל הזמן.
זה קשור לזה שאני בית.
או, יפה. כן, אני לא יודע ראש. עכשיו, אז מצד אחד אנחנו רואים פה שהחכם באמת יש פה איזשהו משהו שהוא דינמי, הוא רואה עולם, הוא אדם אוניברסלי.
קשור לזה שאנשים לא עובדים בעבודה של אבא שלהם.
יפה, עכשיו. וזה הקשור. אבל שנייה, אז יפה זה מה שישי אמר. אבל מצד שני אנחנו רואים שזה גם סוג של חוסר נחת מידית, כן, איזשהו סוג של חוסר סיפוק.
ושהוא הולך יחד עם שאיפה אל המוחלט כל הזמן.
לא מוחלט, איפה כתוב מוחלט?
לא, הוא מנסה כל הזמן.
מה, אוקיי, אז אם כבר הרב נועם העלה את זה, מה מדריך את החכם? יש לו עיקרון שמנחה אותו. עוד מעניין.
זה גם משתנה.
מה?
זה גם משתנה בין הלך.
יכול, מה שקראנו בין
דם. זה גם קורה בו שם. יש לו כאילו יחס לתחילית, כאילו, כאילו שמראים לו את הדין ואולי בין הבית, ואולי זה הופך להיות כבוד, הוקרה.
איפה כתוב כבוד? אני לא בטוח אני מסכים.
הוא חזר למקומו רק בגלל שאם הוא יישא פה אישה, אז אף אחד לא ידע מה נעשה ממנו. אז הוא חזר לשם רק בשביל והלך למקום שלם, נעשה שם שער כדי שכולם ידעו מה נעשה ממנו.
כן, תראה, האלמנט של הכבוד נמצא פה, אני אשום אותו כאן. ואתם יודעים, כבוד זה לא משהו מודרני, זה תמיד היה. זה תמיד היה, תמיד היה. קנאה, תאווה, הכבוד מוציא את אדם מן העולם, מאז ועד היום. אבל אני לא חושב שזה מה שמנחה אותו בה, אחרי שהוא נהיה גדול, אז הוא רוצה שלעשות את השרוף, הוא רוצה כאילו להראות שהוא נהיה כזה. אני לא חושב שזה מה שמנחה אותו. נעבור את המתחרון מתן אותה בהתחלה, וזה החיפוש אחר התכלית. שזה רבי נחמן מנסח בשפה מאוד יהודית, משהו שבעצם שורשים כל המחשבה האריסטוטלית, הרמב״ם, אבל כמו שניסח אותו מקס ובר, כן, זה מה שמאפיין את המודרניות, רציונליזם אינסטרומנטלי. זאת אומרת, אני יודע מאוד, המודלות מגיעה להישגים מאוד גדולים בין השאר, כי היא מאוד יודעת מה היא רוצה לעצמה, ותמיד שואלת, מה היא האמצעי הנכון שיגשים את המטרה הזאת? היא פחות עסוקה בשאלה אם המטרה הזאת טובה או לא. זאת אומרת, הדבר שיותר מעסיק אותה ויותר להורה, היא מודלת דברים, זה האם האמצעים מתאימים, מתאים למטרה, ואז זה רציונלי. וזה גם מה שמנחה את החכם. אני חוזר לנקודה שאתם העליתם אותה אפילו יותר מאחד פה, והיא נקודה כמובן מאוד מאוד חזקה, וגם אנחנו מתאר אותה בצורה כל כך יפה, וזה באמת אובדן הבית. שזה שווה אובדן המסורת. וזה מתואר כל כך יפה בזה שמכרו את הבית. התם נמצא באזור, אז הוא יכול להישאר בבית. החכם כבר לא פה, הוא איבד את הבית שלו, ואז הוא נמצא באכסניות, וזה לא רק עכשיו, כל הסיפור הזה מתאר על בן אדם שאיבד את הביתיות שלו. אוקיי? איבד את הבית, המשמעות העמוקה והסמלית של המושג הזה, ש...
התלווית.
מה?
התלווית.
כן. כן, כן, אדם שכאילו אומר שאין לו את המושרשות הזאת, אין לו את ההמשך הזה של המסורת של האבות. ובאמת אין ספק שאחד התהליכים, זה באמת אין ספק שיש פה משהו שהוא לא יודע, לא פחות מרוח הקודש, איך בן אדם שהוא לא חי בתוך המציאות הזאת, מסוגל באמת לחזות עד כמה הדברים האלה יהיו חזקים. זה באמת דבר גדול ונורא. אחד הדברים באמת המאוד מאוד חזקים, גם במציאות המודרנית וגם בצורה שאנשים המשיגו אותה, אנשים שחיים בתקופתו של רבי נחמן, כמובן בתקופות הרבה יותר מאוחרות, זה באמת השינוי המדהים הזה. אתם יודעים שיש את הגויים שבאמת ישבו על אדמתם, יש כל מיני כפרים בגרמניה ובצרפת, שלכפר יש ארכיון. הם רשו שם הכל, מתי נולדו, מתי מתחתנים לי וכל הדברים האלה, וכל מיני סיפורים אחרים. בסמך הארכיון אלה שאנשים שיודעים, שיש אנשים שנולדו באיזשהו כפר קטן, וכל חייהם לא עזבו אותו, ואני יכול אפילו לומר שהיו 5-6 דורות שמעולם לא עזבו את הכפר הזה. מי שהיה סוחר היה צריך לעזור, הוא שמתואר פה, אבל מי שהיה החקלאי, וזה מה שרוב האנשים עשו. מה שיש בכפר יהופית, יש גם בכפר לא יודע מה, שני, שצריך ללכת, אני שמע ללכת, צריך להישאר פה. זאת אומרת, האנשים האלה, החיים האלה, חיים שאדם נאסף אל אבותיו. אוקיי? אתם אומרים שאתם דרוזים קוברים את המתים בחצר של הבית. זאת אומרת, זה דבר נורא חזק. זאת אומרת, זאת טבעת החיים שהייתה, זאת טבעת החיים שקשורה בחברה המסורתית, קשורה בחקלאות, וכמובן שלדברים האלה יש קשר מאוד עמוק ליהדות, שכיבוד הורים נמצא בין הלוח הראשון ללוח השני, בין הדן החברו, לא למקום, כיוון שאנחנו יודעים שהמסורת של האבא, המסורת של האמא, זה בעצם הקשר הבסיסי והעמוק שלנו לקדוש ברוך הוא, והאמונה היא קודם כל אמון באבא שלי, שאומר, אני פרשים דברי אלוקים, קורא לי, אני לא יודע מה זה אומר, אני מאמין לו. כשהתנועה, קודם כל היא תנועה של הגירה, היא תנועה של שבירה, של איור, כל הדברים האלה משתנים.
גם
אתה לנצח,
לעזוב את המקצוע,
זאת אומרת,
יש...
גם הוא נלץ? כן, יש כאלה, 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 זאת אומרת, זה נקודה שרבי נחמן מתאר, ושימו לב שהסיפור הזה של אובדן הבית, אובדן המסורת, הוא קשור לשני דברים. הוא גם קשור לאיזושהי תפיסה, הוא קשור לביקורתיות, לספקנות, כן? לחדשנות, מה שאנחנו רוצים של
החכם,
מה?
מרדנות.
למרדנות, כל הדברים האלה של החכם שהולכים ונפרסים לנו במשך הסיפור עד שמגיעים לסי שאנחנו נראה אותו בהמשך, של הספקנות הנוראית שלו לגבי המלך. זה דבר שהוא מנתק אותו באמת, הוא מנתק אותו כברו, מי זה הכפר הקטן הזה שבתוכה, היערה הזאת שבתוכנו לה, הוא חייב לראות דברים אחרים. ומצד שני יש פה גם באמת הנושא של ההגירה. יש פה גם תהליך שהוא יותר תהליך חברתי, ושני הדברים האלה ביחד גורמים לאובדן הבית של החכם. ומה לעשות, הוא נאלץ להתגורר בבית, מי שמספק לו את העבר, מי שמספק לו את הביתיות, הוא נאלץ להתרפק על עכבר הכפר שנשאר במקום שלו ולא עזב. עכשיו, פה אני מה אמרתי, אתה רוצה להתחבר אליך? כן, סליחה, נזכרת, זהו. אבל תראו איך הסיפור נפתח. כן, כי כמובן יש הבדל מאוד גדול בין הצורה שמקס ובר יספר את הסיפור הזה לבין הצורה להבדל שרבי נחמן מספר את הסיפור הזה. כי הסיפור של רבי נחמן מתחיל בשני בעלי בתים, היו גדולים בעשירות, היה להם בתים גדלים וכל הדברים האלה. ולימים התחילו שני בני הבתים הנ"ל לרד וירדו מטה-מטה עד שאיבדו הכל ונעשו יבנים ולא נשאר להם כאימא הבתים שלהם. הסיפור הזה הוא נקודה שמתחילה הרבה מהסיפורים של רבי נחמן, נכון? הבלגן הזה, ההתפזרות הזאת שמתחילה את המעשים של הקבצנים ועוד כהנה וכהנה. לא מעט הסיפורים מתחילים בקטסטרופה מהסוג הזה שמבנתים את איך רבי נחמן חווה את המאורעות האלה, איך הוא חווה את המודרניות, כאילו יכול להשתמש בו במשל של ולטר בנימין, אתם מכירים אותו בתור פעם שבה בתור רוח סערה הנושמת מגן עדן. אז אולי אפילו אצל רבי נחמן זה רוח סערה שאת מגיעינו. זאת אומרת, קודם כל רבי נחמן מרגיש במקום שבו הוא נמצא, הוא מרגיש שיש פה ירידה, יש פה התמוטטות, יש פה אובדן, יש פה אביינות. מה נשאר? נשאר הבית, נשארה הבדיות, נשארה המספרות. התם ישמור על זה, חכם יאבד את זה. אוקיי? רק השאלה הקטנה והפעולה שנשארה לנו, מי פה המלך? חכם או התם? תשובה מתבקשת לכאורה שזה התם, אבל אני חושב שאני לא אפתיע אותו שאני אומר שהתשובה הזאת היא לא התשובה הנכונה. אז זה לא נכון, זה אפשר לראות מהסיפור. בסופו של דבר הסיפור הזה סיפור, הוא סיפור מחכם ותם. חכם והתם זה כמו השמן והרזה, לא יודע, אמתי דמתי, תמיד ביחד, תמיד מוצגים בתור איזשהו זוג, תמיד אומר, אל תדאגו, עזרתי את האכל לכמה דקות, אני חוזר חזרה לתם. הוא לא עושה את זה בכל הסיפורים שלו. זה בא להגיד שזה בעצם שני הצדדים של אותה מטבע שאולי צריכים אחד את השני, והראיה שבסוף התם בעצמו הופך להיות איזה סוג מסוים של חכם. אוקיי? אז, אבל זה כבר נוגע לשלב הבא. התם יעסיק אותנו בתור מה אנחנו נציע, בתור מענה לכל התהליכים האלה, אבל בשלב ראשון יותר חשוב לנו לראות איך הוא מתאר בצורה מאוד מאוד שיטתית ומאוד מאוד קולעת את התהליכים האלה, שאתם מבינים, הם לא שם. כן? הם בתוכנו, אוקיי? כן? מי מכם שהוא נשוי, ינסה לחשוב האם הוא גר איפה שההורים שלו גרים. ואם ההורים שלו גרים איפה שהסבא וסבתא שלו גרים. וכך הלאה וכך הלאה, לפעמים זה אפילו הבדל של יבשות. במעבר. והדברים האלה יש להם השפעה מאוד 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 רחבה. אז זהו, זה הסיפור של החכם. החכם הוא ההומו מודרניקוס, הוא האדם המודרני שמשוטט בארץ, יש לו את המבט האוניברסלי, הוא מחפש, הוא בודק, הוא משווה. דברים מאוד מאוד חזקים, וכמובן לא צריכים להעריך הרבה שכולנו חכמים, נכון? אנחנו יודעים את התורה, אבל כולנו חכמים במובן הזה. נכון? כולנו חווים את הדברים האלה, אף אחד מאיתנו הוא לא אתם שאנחנו צריכים להבין את הדברים האלה.
אבל איפה אתה רואה
אצלו
את
החיפוש
אחר התכלית?
אצל מי?
אצל החכם.
זה כתוב בצורה נקרא לזה. מה לי לעבוד הזו? הלא עיקר הוא הקדם של התכלית, יש לה אישה, להתפרנס. ולאור זה הוא פוסל עבודות, הוא אומר, כאילו...
לא, אז פה זה בדיוק מוכיח שהוא לא הולך אחרי התכלית, אלא לבינתיים, אבל אני עדיין לא רוצה להתחתן. זה כמו החברה היום, שנושאים כאילו, אני עכשיו רוצה לזול עיניים מהעולם, להפך. עזוב אותי מהתכלית.
לא, הוא לא אומר עזוב אותי, הוא...
לעבוד הרי, כן. לעבוד פרנסה, צריך מי שמתחתן. מי שלא מתחתן יכול לראות כרגע מהחיים? הוא הולך לזון את עיניו, לראות בעולם מה זה... זה בדיוק הפוך מלהגיד שהוא הולך...
לא, זה לא הפוך, זה אומר שהוא נמצא בשני מקומות. זאת אומרת, לצורך העניין הספרותי, כאילו, הפוך. תכתוב... שהוא אמר, אני רוצה אחלה לטייל בעולם, זה הרבה יותר מתאים לעלילה.
ש?
שהוא רוצה לטייל בעולם, לזון עיניו בעולם. למה רבי נחמן מוסיף את האמירה הזאת, שהוא אומר, בוא לא נשכח מה המטרה. למרות שזה הסוג של הבן אדם, המחשבה שלו היא תכליתית, אבל מצד שני, הוא משהו בתוכו בוער, משהו בתוכו מחפש. אוקיי? אם תרצה, יכול לעשות את זה בצורה הזאת. שבתוך המודל יש איזושהי סתירה פנימית. שגם אליה אנחנו מודעים מאיתם. כן, אנחנו הרבה פעמים מדברים על נאורות לעומת הרומנטיקה. אתם טיפה מכירים את המושגים האלה? שמעתם על זה? מה זה נאורות? אנחנו מדבר פעם הבאה. נאורות זה כאילו הרציונליסטים. הרומנטיקאים זה כאילו יותר המיסטיקנים, אנשים של הרגש והדמיון וכל הדברים האלה. אבל היום במחקר הוא כבר להגיד שזה שני צדדים של אותה מטבע. שני צדדים משלימים של אותה מטבע. ואם תרצו, החכם הזה בתור נציג המודל הוא גם נאור, אבל הוא גם רומנטיקן. זאת אומרת, גם הצד הזה של התכליות, אבל גם הצד הזה שהוא מחפש. הוא יוצר, יש בו איזשהו ממד של אומן. עכשיו, החיפוש הזה הוא לא סתם חיפוש כמו משועמה. החיפוש הזה יותר מאוחר מתברר שהוא קשור לזה שהוא מחפש שלמות, שיש בו איזשהו פרפקציוניזם כזה שהוא קשור כמובן לביקורתיות ובספקנות המאוד גדולה שיש לו, וזה מוליך אותו ממקום למקום, וזה מה שמונע ממנו תמיד להיות בבית. אם היה חי היום הייתי אומר שהוא יישאר רווק מאוחר, נכון? שהוא לא התחתן אף פעם, הוא לא התחתן בגיל 40 אולי, נכון? כי כל דוחה שיביאו לו הוא תמיד יצא בה את המינוס, נכון? בניגוד לטעם שכמובן מתחתן מבחורה בת 18 והתחיל לעבוד, מה יש פה, התחיל עם התרגילי הדילון מודרך שהוא עושה לעצמו. אוקיי, טוב, בסדר? אז יש פה שני צדדים בדברים האלה. זאת אומרת, התחיל העולם להיות לו כלא, הציניות הזאת, הביקורתיות הזאת, זה גם מה שמוליך אותו למקום למקום, מביא אותו אולי, לא אולי, מביא אותו אולי להישגים מאוד מרשימים, אבל גורם לכך שהוא לא ימצא החתנה כרצונו והיו לו איסורים, איסורים, איסורים
הרבה. אתה מבין את העולם כלא?
מה זה לא? אז איך אתה מבין את זה?
כאילו אין
בזה
ביטול.
אתה רוצה לקרוא את היידיש? לי אין פה את היידיש. מה? אנחנו נדבר ביחד, נכון? אתה בטח מבין יידיש, לא? לא? טוב, אתה תחפש, תגיד לי מה זה, תגיד לנו מה זה ביידיש, אנחנו נצליח לפענח את זה. טוב. כמובן שיש פה נקודה אחרונה, וגם היא מאוד מעניינת, וזו הנקודה האחרונה, הנחידה שאנחנו כרגע נאמר אותה לגבי הטעם. ותל העולם היה ללעד, והשיגו את אהבתם בו שמצאו ממי להסוטט כרצונם, כי היה נדמה למשוגע. רבי נחמן מדבר על השיגעון בכמה מקומות, לא נלך בנקודה הזאת, אבל מי הוא עבורו המשוגע? מה המשוגע מסמל? מי הוא משוגע של העת החדשה?
השפוי.
שזה אומר, ברור, אבל מי זה?
שמרנים.
מה?
החסיד.
המאמין. המאמין הוא המשוגע. כן, אנחנו רומז על הנקודה הזאת בכמה מקומות. זה מה שקורה, זה מה שיקרה. זאת אומרת, כשאתה מאבד את המסורת, כשאתה מאבד את הבית, אז האמונה מפסיקה לקבל את המשמעות שלה. היא מאבד את המשמעות שלה. כשאתה נמצא בגישה, מודד אותה ברמה תכליתנית, כשאתה מסתכל על העולם כלא, הגישה הזאת של השלילה, בן רבי נחמן, זה מכחיד את האמונה. זה לא משנה איפה אתה מתחיל, יש לך שטריים על הראש, זה לא משנה. בסוף המרחב לאמונה, בסופו של הרשגר, התנאים הבסיסיים שמתוכה האמונה יכולה להתאפשר נעלמים. ולכן עוד אחד מהמאפיינים שגם נאמרים אולי בצורה יותר מפחידת בהמשך, האלמנט הזה של החינון גם הוא מופיע כאן. הוא מופיע במשל בדמות הזה של האדם התמים. עכשיו, כמובן שפה עולה השאלה, אם זה מה שרבי נחמן מציע לנו, אם הוא מסרטט בקווים מאוד עזים את המודרניות, והוא אומר, אוקיי, אין מנוס אלא להיות חכם, צריכה להיות טעם, אין מנוס אלא לחיות במציאות וירטואלית, נכון? זה בעצם האמונה שרבי נחמן מציע לנו, לא? אנחנו נגיד, איזה טעים הסטייק הזה, נכון? אנחנו נפוך את שאלה מופתל, אז אנחנו נפתל מבינים, אנחנו לא צריכים אותו בכלל. אנחנו רואים פה את ה... אני אומר לכם צוד מקצועי, יש לכם פרוסה מתוגנת לארוחת ערב. אתם תאכלו אותה, ותגידו שיש לכם, מה אתם אומרים, פיצה, מנות גורמה, הכל, אתם יכולים להתחיל לדמיין. אוקיי, זאת האמונה, נכון? מה זאת האמונה? כמו שאנחנו כותב בתורה אחרי תניה, זה דמיון, נכון? נכון, זה כאילו, בתנאים כאלה, המנוס היחיד לאמונה זה לחיות באיזשהו עולם וירטואלי, באיזשהו... עולם מדומיין,
נאיבי,
כן, הלוואי שהוא היה נאיבי, אנחנו רואים שהוא בפול לא נאיבי. זאת אומרת, מה אתם אומרים? אתה יודע שהוא אוכל לחם? שהוא באמת חושב שהוא אוכל שורי, כמו שזה, קטניות, כמו שזה היה שם. מה אתם חושבים?
לא. אולי כן, יודע.
הוא יודע, איך יודעים שהוא יודע?
הוא ביקש רוטב, נתנו לו לחם.
אולי הוא חשב שזה, אולי הוא באמת מרגיש איזה רוטב, אני לא יודע.
הוא לא
צוער כבן
אדם שהוא לא תופע, שהוא באמת מותק, הוא לא משוגע אמיתי, הוא לא מותק מהמציאות. אני לא בעד תפיסת המציאות.
אולי המציאות שלו אחרת. הוא חי, זאת אומרת, זה לא עוד כזה. הוא חי מציאות אחרת.
אתה מכיר כזה, כאילו, אתה מכיר את הדבר שבן אדם מקבל לך וחושב שזה, והוא לא רואה שזה לך.
זה נראה לי עניין ספרותי, זאת אומרת, זה לא, למשל, אני לא חושב שהוא באמת, כאילו, שרבנחם,
אני מתכוון. פסקתי שם? אודי. תראה, אני חושב שרבנחם משאיר את זה די פתוח. כי מצד אחד הוא כותב בצורה מאוד ברורה, והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים. זאת אומרת, המציאות הווירטואלית היא עובדת, באמת היו לו. נכון? אחרי אנחנו קוראים שהיו לו בכאילו, נכון? אבל מצד שני, כשאנחנו קוראים את התגובות שלו לאנשים שמתלוטצים, אז רואים שהוא רחוק מלהיות אדם נעיר וטעם, נכון? הוא אדם מאוד מתוחכם. אוקיי, הוא אומר, ברגע שאני משוגע, אבל אני בעצם קובע את הטון. אז אם תהיה יותר חכם ממני, אתה בעצם יותר משוגע ממני. אוקיי, זה כאילו, זה נקודה מאוד עמוקה, זה בעצם המשמעות של להיות בתוך עולם וירטואלי. בתוך עולם וירטואלי זה תמיד מנצח.
כן, גם אין לך, כאילו, איך שהחכם מוצג, אין לו שום יכולת. הוא אמין לגמרי בדמות שלו, במה שהוא עושה. אין לו, כאילו, אין שום קטע שמגחיך את הדברים. כן, אין לו מקום אחר.
אוקיי, טוב, אבל, ושוב, השאלה נשאלת, האם האופציה היחידה שמשלנו רבי נחמן, להאמין בתוך עולם כזה, זה באמת לסגור את הדלת, לסגור את החלון, ולחיות בתוך עולם וירטואלי. השאלה היא שאלה רטורית, התשובה היא כמובן שלא. כן.
למה זה, לפני התשובה,
כן.
למה, זאת אומרת, למה זאת השאלה שאתה חושב שנשאלת? למה זה לוותר על העולם המשיב לחיות בעולם וירטואלי ולא ליצור עולם? אני שואל, האם הוא, אבל אנחנו לא אומר שיש לנו אפשרות אולי ליצור עולם שהוא ממשי אחר, ממשות שהיא אחרת, שהיא לא אולי נתפסת. בחושים, במודרנה, בדיוק בכלים שהמודרנה אומרת שאנחנו, מה שאני תופס בחושים זה מה שקיים. אלא איזשהו עולם שהוא של ממשות, אבל ממשות שהיא נבדלת ממה שהחושים לא מתוצאים. זה לא דבר כמו וירטואלי, וירטואלי זה אומר, זה מדומה לגמרי, אני, זה לא קיים, זה וכו' וכו'.
תשובה כפולה לדבריך. אתה טיפלת לקרוא את כתבי הרש"י גם?
מעט.
תקרא את המאמר מרחב לאמונה, בספר בצד האמונה? טוב, אוקיי, אז עכשיו לא באתי קרא. זה באמת, הרב שגר בשנת תפשין, סמך, כן, בצד האמונה, זה שם הספר.
איך הוא
לא אמר? מרחב לאמונה, לא אמר, דרשה, מרחב לאמונה. אולם המלוא, דרשה מאוד עמוקה ועמוקה. הרב שגר קרא בשנת תפשין, תפסד את לקן ונדלק. אוקיי, המושג הזה של הממשי בין של לקן. לא נתחל בזה כרגע, אבל כאילו הרב שגר ניסה מאוד לבוא ולומר שהאמונה בונה עולם שהוא ממשי, אבל הוא מעבר לעולם הסמלי שכאילו של מסמן ומסומן וכל הדברים האלה. אז זה העולם כאילו של הדבר עצמו. אוקיי, שבו הדברים הם לא משל למשהו, הוא מסביר בצורה מרתקת ככה את המושגים כמו השגחה ועוד ביטחון ועוד דברים אחרים. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, בהקשר הזה אני אומר לך, אתה צודק לגמרי. עולם האמונה הוא לא, הוא מרחב, אבל הוא לא עולם אשלייתי, הוא עולם מאוד ממשי. כמו שאומר הרב שגר, החלום הוא דבר, הוא מאוד ממשי. כשהייתי ילד קטן, היה לי חלום. שאני נופל מקומה שלישית או רזית. אני מחזיק ככה ומעקב, והאצבעות, ואני נופל וקמתי עם כאב גב. בסופו שאני נבס לאוהב שלי לקום בלילה, ולהקים אותי חזרה מהמיטה, אז לקחו אותי לפסיכולוג. מזלי הרב, הוא לא בדק את כל התסביכי הדיפוס, אלא פשוט שעה, וגילה שאני לא מרוצה בבית ספר. טוב, אז אמר, יש בית ספר אחר, תעביר אותי אלינו לבית ספר. אני מביא אותי לבית ספר אחר, שבאמת בית ספר שממש שינה ועיצב את חיי. ולא, החלום נפסק. עכשיו, זאת אומרת, החלום הוא, זאת אומרת, החלום היה מאוד ממשי, החלום גרם לשינוי בחיים שלי הרבה יותר מאשר כל מיני דברים שכאילו קראו לי במציאות כביכול. אז, אבל תשים, אז הכל נכון, זה מה שאומר הרב שגר, בסדר, ויש עוד להעריך ולהעמיק בזה. אבל בוא נראה איך המנחם מתאר את הדברים האלה. כאילו, כאחד השאלות הגדולות שהמודרנית מציבה בפנינו היא שאלת העושר והסקסים.
יש, טוב.
כושר גם באלף,
וגם באלף, נכון. נכון, נכון מאוד. טוב, האמת היא כזאת, שהחכם הוא לא מאושר, זה ברור שהוא לא מאושר. אבל החכם הוא משיר. כאילו, המודרנה...
רוב הזמן הוא לא עשיר.
מה?
רוב הזמן הוא לא עשיר, אין לו בית, הוא לא עושה כלום. ההצגה שלו היא מאוד לא, והוא הכי לא מעשי או חובר למציאות באופן כלשהו. הוא לומד על דברים מבחוץ, הוא מסתכל על אנשים
סיפור, אבל אין לו
שום צד של חיבור
סיפור. אז בוא שנייה נברח מהסיפור.
השני הוא רצען, הוא אוכל פרוסת לחם, הוא עושה דברים, הוא כאילו חובר לבני אדם.
בוא נעביר במנהר את הזמן את החכם ואת הטעם לישראל של היום. אחד רצען, אחד דוקטור. מי התפרנס יותר טוב? באמת. אז נכון, יש לך חכם בעל. זאת אומרת, שוב, רבי נחמן הוא בוודאי לא מציג את המודרנה בצורה אובייקטיבית. ממש לא. החכם הוא בוודאי אדם שהוא מבקר אותו בצורה נכנסת ביותר, והוא מראה איך בסופו של דבר הוא קורא לעצמו את הבור, איך הוא מאבד את הבית. זה ברור.
אבל זה לא דוקטור שעובד או מלמד איפשהו. אז אם תשליך את זה להיום.
כן.
אז אחד הוא עובד בהייטק. הוא יושב כל יום, עושה את הכסף שלו, הולך הביתה מבסוט, לא עובד בהייטק כי זה יותר מדי, אבל כאילו עובד בהייטק עם גבולות, עובד עד אחת, לא משנה, בכל עבודה שהיא בארץ.
כן.
והשני הוא מטייל בעולם, רואה דברים, חוקר דברים, חולק על הכל, ולא עושה כלום, לא מתחתן, לא עושה זה, לא
כלום.
זה המישהו השני.
אבל שמע, אתה, בוא נהיה חכמים כמו רבי נחמן, סליחה להבין שאני קצת עוקץ אותך, בסדר? זאת אומרת, שמע, מה... היום נוצר תמונה שהחלוצי המודרנה היו פשוט נגאלים ממנה, שבאמת גוזרת את הדברים בתכליתיות מאוד מאוד צרה, אבל זה לא נכון. מה שהוביל אז וגם היום לפריחה העצומה זה לאנשים שסובבו להם במדשאות של לא חשוב של מרצה וריקר, ופתאום נפל להם איזה ג'וק בראש והם פתחו את הג'וק. זאת אומרת, זה לא, המחשבה שלנו שלך בבוקר משמונה עד ארבע, זה לא מה שהוביל לתקסוג העצוב הזה.
זה לא מה שנמצא פה
בסיפור. בסדר, הרוח, החכם מתואר בו בצורה מאוד מדויקת כאור מודרניקוס, והחכם הזה, אם לא הוא, אז המיליה שלו, הסביבה שלו, הוא זה שיצליח. נכון שרבי נחמן בוחר לתאר אותו בצורה ביקורתית. אבל מצד שני, בדיוק הספקנות שלו, הביקורתיות שלו, תחשוב, אם אני הייתי אחראי על פיתוח המחשבים הניידים בעולם, הטלפונים בעולם, זה הטלפון שיש לי, אוקיי? הוא לפני 8 שנים, וזה, הוא בסדר, הוא עובד, לא להחליף אותו, מה רע לי בחיים, אוקיי? אם כולם היו כמוני, אז העולם כבר היה חוזר לתקופת האבן, נכון? מי זה כל האנשים האלה? מי זה סטיבן ג'ובס, כל הצדיקים המופלאים האלה? זה אנשים שגם באופי, תקרא את הביוגרפיה שלו, הוא בדיוק אותו דרק, כמו הבנאדם שמתואר פה.
נכון, אבל...
שנייה, הוא גם בנאדם, שנייה, הוא גם, תראה, ממש אותו ביוגרפיה של סוג של בנאדם, אוקיי? אבל מה יש בבנאדם הזה? אני אומר, רכיה, זה ככה, שם משהו יותר טוב. זה ככה, מחר יהיה יותר טוב. וזה הקדמה, וזה השפע. עכשיו, ברור שרבי נחמן לא יתאר את זה בצורה אובייקטיבית. ברור שהוא מתאר בצורה מאוד מדויקת את הפנומן, את התופעה, אבל מצד שני מדביק לזה מיד את התג מחיר, מיד בא ואומר, תשמע, אבל זה המחיר של זה. ושוב, ואין שום ספק שכל האנשים המאושרים האלה, ויכוח אם הוא יהיה עשיר או לא, שזה לא מטריד אותי. אני אומר, רבי נחמן מתאר בצורה מאוד מדויקת מה הייתה הדרך לאושר. זה מתאר בצורה, לפרטי פרטים.
אפילו זה...
שברור שאין לו שום אינטרס להציג את ה... להפך, המטרה שלו היא הפוכה. להגיד לך, הנביא מרשו ארץ, בסוף תראה שדווקא האדם הזה, הוא יזכה להיות שר האוצר. הסיפור שלו הוא לא נע בכיוון של המודרנה. ברור, שנייה, אבל תראה... לאט לאט, בסדר.
אפילו גם יותר מזה, הוא בעצם מסמל את כל ה... כל המשבר הכלכלי באמריקה, אשראי, כל הנקודים באשראי, לא באמת אין לזה שום
כסף,
לא אשרות אפילו.
וזה ביקורת שרבי נחמן כבר השמיע,
אבל
זה זה שזזים, שזזים יד ליד, נכון מאוד, נכון. שוב, רבי נחמן היה מבקר מודרניזם מאוד מאוד חריף, אבל זה לא אומר שזה רק הדבר היחיד שהוא עשה. אבל בשורה התחתונה, קראנו פה איזשהו סיבוב, בשורה התחתונה, הטעם הוא, לפחות עד שקוראים כל מיני ניסים, הטעם הוא עני. והטעמים יהיו עניים, והברסלב יעשם עניים, ריבונו של עולם.
זה לא נכון בסיפור.
כן, בסדר, בשלב הזה של הסיפור, אלא חכם למה שאין אמרו. אחר כך יקרו כל מיני ניסים. בסדר, עובד נבין.
זה לא ניסים.
בסדר, אנחנו נבין, בסדר. סבלנות, אנחנו נראה מה קורה. אבל בשלב הזה, יש פה נקודה שאתה לא יכול לפספס אותה, זה לא ישתנה גם בהמשך. אומרים, יש לך בן אדם, יש פה שאלה נורא גדולה, אולי לא מספיק איתי חד לזו את הנקודה הזאת. יש לך עולם, העולם הזה הוא עולם עני. זה היה העולם ב-1800. לא באפריקה היה עני, באירופה. באירופה אנשים מתו מרעב. אנחנו יודעים את זה. מספיק שהיה איזשהו מגיפים את תפוחי האדמה, איזשהו קור, איזה חורף קשה, מיליונים היו מתים מרעב. אנחנו לא אומרים, באפריקה, לא באפריקה, בצרפת. אוקיי? שנייה, עכשיו, מה עושים? אנחנו יודעים, הכנסייה אמרה לכל הזמן האנשים האלה, רבותיי, חיים קצרים בעולם הזה, חיים ארוכים בעולם הבא. אשריכם הכנסייה לא מצאה לדבר הזה איזשהו מזור, והיא ראתה בגדול בעוני כדבר רצוי, כמו שאמר ישו, שיותר קל להכניס גמל לתוך כופל מחט מאשר להביא את העשיר למלכות שמיים. עכשיו, זה לא אומר שלא היו, שכנסייה בעצמה לא אהבה כסף, ככה ארגנה את העולם. וזה מה שרבי נחמן לבן מציע לנו, לכאורה, נכון? הוא אומר, לעני, אתה עני, יפה, תחיה בעולם וירטואלי. אתה צריך אוכל גורמה, צריך מכונית? לא. אוקיי, תלך בר, תדמיין, אתה נוסע במכונית, תאכל, פתרון אין לו לבעיית העוני בישראל, נכון? הדרך של רבי נחמן היא הדרך, והוא יודע את זה, שמשאירה את העולם כמו שהוא. אוקיי? והוא מתאר את זה. והוא אומר, אז מה? שוב, בעולם הווירטואלי, הממשי מאוד שהוא יוצא, אני מוכן לבוא ולקבל שברמה הפרטית, העני הזה חי מעולה, והוא חי יותר טוב מאשר החכם, מתוך ההנחה שחכם הוא כן עשיר. ואתה יודע, הוא אפילו לא עשיר, בסדר. אבל ברמה ההיסטורית וברמה הכללית, ורבי נחמן יודע את זה היטב, הדרך של החכם, הדרך הביקורתית שלו, הדרך התכליתית שלו, הנכונות שלו ליצור איזשהו ידע אוניברסלי, היא הדרך אל העושר. עכשיו, אולי הוא עצמו לא הולך בה, אבל זאת הדרך אל העושר. בדרך של החכם היא הדרך אולי אל העושר, לא הדרך אל העושר. מה שגרם למודרנה לכבוש את כל העולם, כולל את העולם היהודי, שרוב העולם היהודי לא קנה יותר את הסיפור הווירטואלי הזה, ואמר, אני יכול להשיג לעצמי את הקטניות במציאות, אני מעדיף את זה ככה ולא באיזשהו עולם וירטואלי. ולכן גם הפתרון של הרב שלגר לנושא האמונה, שהוא פתרון מאוד עמוק ונכון, ועוד ניגע בו בכל מיני הקשרים במהלך המפגשים שלנו, אני אישית כמי שחי בעולם הזה, לא נראה לי בטוח אם הפתרון הזה עובד. אני מאוד זהיר ביחד אם ליישם אותו, אם נפרסם אותו, אם נחנך עליו, אני מסופק מאוד. זה פתרון חדשני מאוד. שורשיו כמובן את הרבי נחמן ובעוד מקומות, אבל זה פתרון מאוד חדשני שאני לא בטוח שהוא יעבוד. לי מאוד בטוח שאחד זה שמעתי משוואי, אני חושב ששוואי גם צודק, אגב, אני חושב שזה טיפה זכה דבר לפי בצורה מטריאליסטית. הוא צודק בשורה התחתונה, במאה ה-19, באותה תקופה שבה חי רבי נחמן, טיפה יותר מאוחר, העובדה שהעולם הדתי היהודי לא הצליח להציע לציבור היהודי ההולך וגדל אז עושר ועושר, זה היה באוכרם, וזה אחד הסיבות המרכזיות מדוע אנשים נטשו אותו. זאת עובדה מאוד פשוטה. הציבור הדתי, עם כל הביקורת עליו, הוא מצליח ליצור איזשהו דרך חיים שבן אדם יכול לזכות לפחות להכנסה סבירה. אוקיי? והציבור החרדי בנושא הזה באיזושהי בעיה, ובוא נראה מה יקרה בנושא הזה בשנים הקרובות. אבל בגדול, כשאדם יודע שבאיזשהו מקום ובאיזשהו שיטה ניתן להיות עשיר, כל הדיבורים שלנו על הבית והביתיות והמסורתיות, הרבה מהדברים נשמרו בתוך העולם המערבי. העולם הערבי מוכרים בלבד. האנשים היותר חזקים, מי שמסוגל לעזוב, עוזב. אוקיי? אנשים מהגרים מאפריקה, מצפון אפריקה, באוניות, ברף סודום, ומסתערים עד לוטיה של אירופה הכופרת והריקנית, שאיבדה את הביתיות, שכל הביקורת של רבי נחמן נכונה עליה ועוד הרבה מעבר לזה. ובכל אופן, לא שמעתי על הרבה אירופאים שחוזרים חזרה לאפריקה, שמעתי על מיליוני אירופאים ומצרים וכולי מחקרים מרתקים שאני קראתי, שכבות שלמות של בוגרי אוניברסיטה במצרים לא נמצאים שם. במקרה הטוב הם בקווייג, באמירויות.
מפורש,
כתוב
פה במפורש, אתה לא יכול לבוא למדרגה שלי.
נכון, יפה, יפה. זה מה שקורה בסיפור הזה. ורבי נחמן בא ואומר, אתם יודעים מה, בסדר. ולכן הנקודה פה היא נקודה לא פשוטה, אוקיי? לכן כשאתה מעביר את זה מהרמה הקיומית, שזה אחלה וזה מעניין וזה מאוד חשוב וזה מרחב לאמונה והכל, אתה מעביר את זה לרמה היותר חברתית, שגם היא הסיקה מאוד את רבי נחמן, אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה. אני לא אומר שאין בעיה לבלי פתרון, אבל לפחות יש פה בעיה. אוקיי? כי המנגנון הזה שישלוף את הטעם ויעביר אותו להיות שר האוצר, כן, שיאיר לפיד זה סיפור די דומה, אבל כאילו, זה לא מנגנון שאני יכול להגיד לכם, אוקיי, בוא תראו איך הוא עובד. כן, זה המסלול להצלחה. זה ברור, שוב, ודרך אגב...
זה לא השגחה?
מה?
זה לא רמז להשגחה? בתוך המשל?
תראה, איש יהודי מאוד יקר, הרב ארוש, אני עד כמה שזמני עמוד משל, אני קורא את ספריו. ויש לו כמה ספרים שעוסקים באמונה וזה, והרבה פעמים הוא אומר, תשמע, לך לעבוד. כאילו, אם אתה לא נמצא, אם אתה אשתך מתחילה להתעצבן וכל הדברים, אתה מגיש לדיכאון, אל נשאר בתוך הדברים, אני הולך לעבוד. הוא לא ילך ללכת מאוד כוסבי הייטק, הוא לא יגיד את זה בעוד כמה שנים. אבל זה לא פשוט, כאילו, זה לא... כאילו, הוא לא אומר לו, שמע, אחי, ידידי היקר, סוף הכסף לא בוא.
אבל אתה משליך את זה, לא נכון
נראה
לי על היום, כי פה בסיפור דווקא אתה מוזה שעובד, והחכם
הוא
שלא עובד.
אתה עובד,
הולך
כמה עושה,
כל יום, הוא לא
חייב...
הוא
לא יצליח בגלל העבודה שלו. אבל הוא לא יצליח בגלל העבודה שלו.
לא, היה פשוט. בסדר, אמרתי מה שאמרתי, לא, והאמת תורד דרכה, אולי אתה צודק, אני לא, אני עכשיו בזה פעם, ואתה עכשיו בזה. שוב, אני חוזר רק על עיקרון אחד פשוט, עוד פעם, אנחנו צריכים לקרוא, ברגע הזה, במסגרת שלנו, אנחנו לא קוראים את הסיפור של רבי נחמן, כאילו, אנחנו קוראים אותו מזווית טיפה אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא לגמרי הולכים איתו, זאת אומרת, אמרתי, זה ברור שרבי נחמן לא מתאר באופן אובייקטיבי את המודרניות. אין לו שום, כמעט אין לו שום עניין להפוך לפחותה. אין לו, קצת עניין. זה הסאבטקסט, זה כאילו רמזים שהוא שולח. המסר הברור שזה גיהנום. עכשיו, אני לא בלטה את הדברים בצורה הזאת, אני יכול לדעת להיבבה מהביקורת. העולם המערבי כבר למד להחזיר מהביקורת, מהביקורת הזאת שהרבה ממנה רבי נחמן אמר, מאה שנה לפני שכל מיני חוכמולוגים גילו אותה. יש שיר מאוד ידוע של הביטלס, אוקיי? אני לא זוכר קוראים לשיר הזה בדיוק, אבל once I was away, כן, זה נכון? כל הנשמת, ביקו על אובדן הבית, ביקו. אחרי שכבר מזמן כבר לא היה, מזמן. הנה, אתם שומעים לרבי נחמן, הכל זה לא היה מגיע, אולי. אבל כרגע אני לא כל כך עוסק בביקורת. הביקורת כבר היא בלט אי, אנחנו מכירים אותה, היא כבר פה, היא חשובה, בסדר גמור. אבל בוא תראה איך הבן אדם תיאר בצורה כל כך עזה את התופעה הזאת, ולא לגמרי היה חסין לקסמים שלה, כמו שאנחנו נראה, כבר ראינו, אבל נראה גם בהמשך. טוב, אוקיי, בואו נמשיך. יובל, אתה להמשיך, כתב כל כך יפה.
והחכם?
כן.
והחכם
מלמד
ישראל תמיד. כי
נהיה
שם, שהוא חכם מופלג, ואומן, דקטור גדול מאוד. והיה בשר אחד, וציווה לו שיעשה לו את הבת של זהב. ועשה לו את הבת נפלא מאוד, וחקק עם ציורים בדרכים נפלאים מאוד, ורקק שם מילן, שהיה נפלא מאוד. ועשה, ולא ישר בנה, כלל את הבת. והיה לו יסורים גדולים מאוד, כי היה יודע בעצמו, שאילו היה את הבת עם מילן הזה בספני, היה חשוב ונפלא מאוד. וכן היה פעם אחר הרצה בשר הגדול, והביא אבן טוב יקר, שבא ממרחקים. הביא לו עוד אבן טוב עם ציור, וציווה לו שיצר את הציור הזה, לא היה אבן טוב שהביא. וציין ממש כאותו הציור, רק ששגע בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו. הוא ועשה, וקיבל האבן טוב, והישר בעיניו. והיה לו חכם הזה יסורים גדולים ונשגיעה. אבל לא עד איכן נוגע חוכמתי ואתה ידמה נשגיעה. וגם עניין הדקטר היה לו יסורים, שהיה לחולה והיה לו תל המופעה שידע בברור שאם ילך לו והחולה לחיים, ובדל מחויב בברור להתרפות מזה. כי רפואה נפלאה מאוד, ואחר כך מת החולה. ויאמרו מעולם שמת על ידו, והיה לו יסורים גדולים מזה. לכן לפעמים נתן רפואה לכל הבנית רפא, ואמרו מעולם, מקרב. והיה מלא יסורים תמיד.
טוב, בוא נעצור שנייה כאן. טוב, אז כמובן, כל שלושה סיפורים, אפשר לדרוש פה כמובן, וצריך לדרוש פה על כל סיפור וסיפור מה הוא בא להגיד לנו, אבל בוא נדבר באופן טיפה יותר כללי, כל אחד פה יתפוס נקודה שמצא חן בעיניו שהוא קלט אותה, מה הביקורת פה, מה הנקודה פה, או מה האלמנט פה? מה נובעים האיסורים של החכם? זה נראה משהו ככה מאוד פיינשמקרי כזה. פרופקציוניזם, זה ברור, יש פה איזשהו פרופקציוניזם, נכון, אבל מה מעבר לזה? חימה. זהו, אז האם באמת הנקודה הזאת של השואו-אוף, של איך אני נראה, של הכבוד, זה הנקודה המרכזית פה? או שלא בהכרח? הרי מבחינה הזאת כולם מעללים אותו שהוא עושה דבר מאוד יפה והוא מבין שיש לו שגיאה. איזה מן אדם מסתיימנו פה? נו ככה זה בגדר. מה?
הדברה שלו לאמת, זאת אומרת, כאילו, מין חדרה לאמת כזאת, שהוא היה הפוכה מהתאמה.
אני לא רואה פה תוספת רבה לנוסח פרופסורים שנמצא לנו.
יש פה גם איזה מבט אבל שהוא תמיד מתבונן מבחוץ, הוא אומר לזה של להסתכל על מה היה קורה אם הייתי בשביל. זאת אומרת, יש איזה נתק מהמקור מידי שהוא נמצא בו, לטובת איזו נקודת מבט שהיא לא מפה בכלל.
כן.
היא לא...
יפה.
זה לא רק פרפקציוניזם.
יפה, אוקיי, עוד. עוד. בואו נתמקד בסיפור השלישי. ברשותכם.
הוא לא
לנצח.
לא משנה מה עושה, הוא מפסיד בעיני הבריאות.
בעיני הבריאות אף אחד לא אמר עליו דברים כך...
השלישי זה הדוקטור.
כן, הדוקטור, כן.
כן, הבריאות אומרים מקרה, או שהם מאשימים אותו. הפעם הוא לא... אם יש מקרה חיובי זה לא לזכותו, יש מקרה שלי... סליחה, אם יש מקרה... כן, יש מקרה...
אבל זה נפעמים, זה לא תמיד קרה, לא תמיד היה
קרה. אבל זה מה שאני...
אז למה מפריע לו בדברים האלה? טוב, הוא פרפקציוניסט, הוא סתם איזה היפוכונדר כזה, אבל מה עוד?
הוא לא מוכן שיהיה מקרה בעולם.
או, מעולה. אוקיי? הוא קונטרול פריק.
רציתי להגיד
שעוצר את הלבים. יפה, נו. אותו דבר. אז קודם כל מה שהרמנו אמר, יש פה רפלקטיביות. הוא תמיד מסתכל על דברים מבחוץ. זה סוד כוחו, אבל כמובן לעשות חולשתו. הוא מסתכל על הדברים, הוא רואה כמובן את השגיאות שלו, שאדם אחר לא רואה אותם. הוא לא נמצא פה, הוא נמצא בספניה. זאת אומרת, תמיד, הוא אף פעם לא לגמרי מתוך הדבר, הוא תמיד רואה את הדבר מכמה פרספקטיבות, הפרספקטיבה החיצונית, וזה גורם לו לא להיות כאן, לא להיות בתוך העולם הזה, ולא להיות מאושר. ומעבר לנקודה הזאת, ותראו הסיפור, אנחנו נבטא את זה בצורה מאוד חזקה, ויורם העולם מקרה. זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש שהוא גילה את הסוד. שיש לו את הרפואה, שהרפואות שלו מסוגלות באמת לרפא, שהוא הגיע לסוד, הוא פינח את רזי הבריאה שמפתח חיים ניתן בידו. אבל לפעמים יש לו רפואה שהיא אמורה לעבוד, וחולמת, ניתוח הצליח וחולמת. ולפעמים הרפואה באמת עבדה, ואומרים העולם, מקרה הוא. זאת אומרת, אחד מהדברים שבאמת מאפיינים את המודרנה והתפיסה, האמונה הזאת, אם תרצו לאמונה המופרדת של האדם, של יכולת התיקון. מהדברים הקטנים והדברים הגדולים ביותר, זאת אומרת כל מיני רעיונות ואוטופיות כמו שלום ואחווה שהלוויים זרקו אותם, אתם יודעים ככה בתור איזשהו משהו להלהיב אותנו, לתת לנו איזשהו חזון או מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול להגשים את זה, פתאום אומר אני יכול להגשים את זה, ועכשיו ומחר אני יכול להגשים את זה. אבל אנחנו לא נותנים לדברים עד הרמה הזאת, אבל לפחות ברמה של הרפואה, שזה באמת אחד מהדברים המדהימים שקרו, שתוחלת החיים עלתה מגיל 40, שזה גם בערך הגיל שבו נפטר רבי נחמן, ל-80, ועולה, אהלן, למי שאחד נולד ילד קטן, אז התחזית שהוא יגיע לגיל 100, בממוצע, הוא יגיע לגיל 100. אז השינוי המהפכני הזה, שהוא גם לא מהפכני בכמות, הוא גם כמובן מהפכני באיכות, אם אתה עבורך גיל 40, זה בערך הזמן שבו אתה נפרד מהעולם, ואדם שמגיע לגיל 36, כתוב, יעשה תעודת הודיה, שהוא יצא מכרת, אז זה עולם אחר לגמרי של בן אדם, אדם, אפילו אני מגיע לשום מקום, משום שצר בי שמונים, שמונים וארבעים, הוא מת צעיר. הייתי, שמעתי כבר דבר כזה. מת צעיר, 84. זה עולם אחר, זה אופק אחר, זה תודעה אחרת. אז זה החכם, החכם, שוב, יש לו את השליטה, את הרצון הזה, האמונה הזאת, שהוא תפס את העניינים, אבל רבי נחמן כדרכו לא יציג את זה בצורה חיובית, אלא בצורה שלילית. כן, הלאה.
אותם היה רע שבא בכל פעם לחכם בשמחה. המוצר שהוא מצר ומלא שם שעדו, לא חכם להשאיר שמחה, ומה יש לך לעשות את המין? ואני מלא שמחה שלך. והיה בין אף אחד לסחוק, ומדבר בין אף אחד לסחוק, ואמר לו הטעם, אבל סתם בני אדם שמתרסקים ואני משתים, כי אם הם לא חכמים ואני לא עזרו בהם משתים, כנראה. וכל שכן חכם כמותך, מה תהיה אם אתה חכם ממני? ענה הטעם ואמר לי חכם, מי ייתן שתבוא אתה למדרגה שלי? השיב החכם ואמר, זה אפשר להיות שאני הבעל שלך, שבטל אם אני אעשה לך חס ושלום, או היה חולה חס ושלום, ואין לעשה משוגע. כי הלא מה אתה? איש משוגע. אבל כשאתה הבעל שלי זה אי אפשר בשום אופן, שתהיה אתה חכם כמוני. השיב אתה, אצל השם יתברך הכל אפשר. זה יכול להיות כערך אין שאני הבעל שלך. וזכר את החכם ממנויות. פעם אחת בא המלך על הסקסקי. הוא מצא שהיו כתובים שם אלו שני בנים, זה בשם חכם וזה בשם תם. זה היה בינם לפלא, שאלה השניים יכולים בשם חכם ותם. דבר המלך לבטן. וחשב המלך, אם יש לך חברים פתאום, שיבואו לפני, יתפחדו מאוד, וחכם יסתתמו דענתם לגמרי, ואתם גם כן אפשר להשתגע מחמת פחד. ויתיישב המלך לשלוח חכם אחד לחכם, ותם ולתם. רק איך מוצאים ביום מלוכת תם? כי ביום מלוכה על פי רוב חכמים, רק שהממונה על
הצורות. זה נכון, ידעי להיות אירוני, כן.
רק שהממונה על הצורות הוא תם דווקא, כי חכם אינם רוצים לעשות ממונה על הצורות, ואני יודע בחכמתו ושכלו, יוכל לבזבז על הצורות. לכן עושים ממונה על הצורות דם דווקא. וקרא המלך לחכם אחד ולאותו תם מנהל, ושלחם לה שני בנים עליו. נתן בידם אגרות לכל אחד מהם. גם נתן בידם אגרת לאגרוויניר של הגוברניה, שאלו שתי בנים.
משה, כן.
נתיבה באגרת, שהגוברניר ישלח להם אגרות משמו לחכם ותם, בני שלא יפחדו. נכתוב להם שאין הדבר נחוץ. ונאמר את גוזי הרגע כשיבואו. רק הדבר תלוי ברצונם. אם הם רוצים יבואו, רק שהמלך חפץ יראו אותם. ונסו אליו שלוחים לחכם ואתם הובאו לגוברניה ונתנו לו האגרת, ושאל הגוברניה ועלה לו שני בנים, ואמרו לו שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר מאוד, ואתם הוא תם ביותר.
אתה רואה? עשיר מאוד.
ויש לכל המלבושים של הפלץ כאן, והתייעץ לגוברניה שבוודאי הם לא יכולים להגיע לפני המלך מלבוש פלץ.
פלץ זה פרווה.
נעשה למלבושים קרוב, והניח בתוך העגילות צו של התם, ונתן להם אגרות כאן, ונסו השליחים ובאו לשם, ונתנו אגרות לחכם לחכם, ואתם ואתם. ואתם, תכף שהגיע לאגרת, אמר לאתם השליח שהביאו. ולא אני יודע מה כתוב בו, קרא אותו לפני. תשיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו, שהמלך הוא, מה שכתוב בו, שהמלך רוצה שתבוא אליו. שם תכף, רק בלי לצוני. תשיב לו, בוודאי אמת, בלי לצוני. ונתמלה שמחה תכף, רץ ואמר אשתו, אשתי, המלך שלך בשבילי. ושאלה אותו על מה ולמה, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. ותכף נזדלה בשמחה, הלך ונסה עם השליח תכף. נכנס וישב בתוך העגלות צהב, ומצא שם בנים עליו, ושמח יותר ויותר. בתוך כך נשלחו מסירות על הגוברניר שהוא עושה עוולות והעבירו המלך. כי אז אמר שטוב שיהיה גוברניר אשתם, שהייתה מנהל הבינה באמת וישר מחמת שאין לו דרך חוכמות והמצוות. ומלך המלך לעשות את אותה מנהל גוברניר. ושלח המלך מפקולתו של אותה מנהל ששלח הרב הוא יהיה גוברניר. והוא צריך לנסוע דרך העיר של הגוברניה ויעמדו על השערים של העיר. ותכף בבוא יעקבו אותו ויחתירו אותו בהתמנות הזאת שיהיה גוברניר. וכן עשו. יעמדו על השערים ותכף בראש הם עקבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה גוברניר. ושאל ואמר, רק מלצנים, תשיבו לו בוודאי, בלי שום מצב. נעשה אדם תכף גוברניר בתוקף יורך. ואתה, שמתרומם מזלו ומתרומם מזלו, מזל מחכים, הובא לו קצת הבנה. אבל פיכן לא השתמש כלל בחוכמתו, רק נהג בתמימות כבראשונה, והנהיג את המדינה בתמימות, באמת וביושר. ועוולה לא נמצאו. ועל הנהגת המדינה הם צריכים שכל גדול בחוכמות, רק על פי היושר בתמימות. והיו אוהבים אותם בינם מאוד. ועלו יועצים אוהבים באמת, ומחמת האהבה, יעצו אחד. ואשר שבוודאי בהכרח יהיה קרוא אל המלך שתבוא לפניו, כי לא כבר שלח לך, וגם הדרך שהגוברניר מוכרח לבוא לפני המלך. על כן אף על פי שאתה קשר מאוד, ולא ימצא לך שום עוד להגן לבית חי במדינה. אף על פי כן דרך המלך בדבריו לנטות בדבריו לצד אחר, לבין חוכמות ובשונות אחרים. וכן נהיה בדרך ארץ שתוכל להשיבו. וכן טוב שלמדך חוכמות ולשונות. ונתקבל הדבר בין אתם ואמר, מה אכפת לי ממד חוכמות ולשונות? ותכף עלה על דעתו שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו. והנה אתה כבר בעל חוכמתו. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה לידה חוכמות לה, והשתמש עם החוכמות כאן רק ענה בכל פנימות כבראשו. אחר כך שלח המלך שיבוא דעתם הגוברניר עליו ונעשה לו, ודיבר המלך עם אתם מתחילה מהרגת הפילה, ומתה בני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר באמת גדול, ושום אבל לא נרמד. אחר כך התחיל המלך לדבר חוכמות ולשונות וישיבה אדם כראוי, ומתה בני המלך זאת ביותר ויותר. ואמר, אני רואה שהוא חכם כזה, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות כזה. והייתה בעיני המלך מאוד מאוד. בעיני המלך אותו שיהיה מיניסטר, אבל כל המיניסטר יש. וציבה לו מקום מיוחד ששם יהיה ישיבתו, וציבה שיבנה לו חומות נאות, מפוארות, כראוי, ונתן לו כתב התמנות על זאת שיהיה מיניסטר, כנ"ל. וכן היה שבנו לו בניינים כנ"ל, באותו מקום שציבה המלך, והלך וקיבל הגדולה בטוב. וחכם ענן, כשבא אליו והגיע אותו המלך כנ"ל, השיב לחכם שיביאה, המתן בנים פה, ונדבר ונתיישב. וערב עשה עבורו סעודה גדולה. תוך סעודתו נתחכם מחכם וחוכמתו ופילוסופיה שלו. וענה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי עבור שפל בערך כמוני? ומה אני שהמלך ישלח אחריי? אלא מלך כזה שיש לו ממשלה גדולה כזו, ואני שפל ונמלט אם אני מלך גדול מנורא כזה. ואיך תשב זאת בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? אם אמר בשביל חוכמתי, מה אני כנגד המלך? וכי הנה המלך חכמים? וגם המלך בעצמו מלך חכם גדול, מה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? והשתומם על זה מאוד מאוד. רבי אמר זה התוכן, החכם הראשון שהוא חברו של התם, כי כל זה מדברה של אותו חכם הראשון, חברו של התם, שאחר שהשתומם מפני התם ועד כנל, למה זה דברים לנו ואמר החכם השליח. תדע מה שאני אומר, דעתי שבהכרח הדבר מובן מבורר, שאין מלך בעולם כלל, בכל העולם טועים בשטות הזה, שסוברים שיש מלך. אולי והמלך חשב זאת, שכל בני העולם ימצאו עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך, ועדיין מלך בעולם כלל. תקשיב לך חכם השליח נראה, ואני הבאתי לך עיקר מהמלך. שאלו אותו חכם הראשונה נעלה, אתה בטוח רק ואלת איגר נהיה המלך בעצמו ממש? שיב לא לא. רק יש לך נתן בידי האיגר בשם מלך, הנה ואמר, אתה ראית בנים חשבי רכינים, כי אין מלך כלל. נחזרה שאלת אותו, אמר לי, אלו אתה מנהיה מלוכה ובגלל שמיין לך, אגיד לי, ראית מלך את המלך? שיב לא לא. באמת כן הדבר שלא כל אחד בכלל זוכה לראות את המלך, כי אין המלך מתראה רק איתים רחוקות מאוד. הנה חכם הראשונה אמר, אתה ראה גם ראה, שדבריי ברורים וברורים שהוא ודאי אין מלך כלל. כי לא, אפילו אתה לא ראית המלך מלך. שוב שאלה לך חכם השליח, אם כן, אם אני גם דינה. שאחרי ראשון זאת אני אספר לך ברור. כי ממני קשה, כי אני בקיא בזה. כי הייתי משתתף במדינות והייתי במדינות איטליה, וכן המנהג שיש 70 שרי יועצים שקוראים רק חברים, והם עולים ומנהיגים במדינה בזמן מיוחד. ואם זה הסרבות חולקים לתלון כל בני המדינה, וזה אחר זה. התחילו דבריו לכנוס באוזני חכם השליח עד שהסכים. וגזרו שבוודאי אין מלך בעולם אחר. שוב ענה החכם הראשון, נתן עד הבוקר אעברר לך עוד בברור אחר ברור שאין מלך בעולם כלל, והשכם החכם הראשון בבוקר. החכם שהוא חברו של התם, אבל הוא קוראים אותו תמיד בשם החכם הראשון. ומרכז חברו החכם השליח, ואמר לו בואי נהיה לחוץ וערכה הדבר בברור, איך העולם כלל בטעות, ובאמת אין מלך כלל, וכולם יותר גדול. ולחוץ בשוק וראו איש חייל אחד, תפסו אותו, שאלו אותו אם אתה אוהב את השיבים את המלך, שאלו אותו ראית את המלך מימיך? לא. ענה ואמר, ויש שטות כזה. שוב הלכו אליו אני אחד מן החי, נמצאים מנורים, אז ששאלו למי אתה עובד את המלך, ראית את המלך, לא? הנביא אמר, אתה ראה בעיניך שדבר מבורר שכולם טועים, ואין מלך כלל בעולם, ונסכם ביניהם הדבר שאין מלך כלל. הנביא חכם ואמר, בוא ונסכם ונלך בעולם, והערכת עוד, איך כל העולם טועים בטעותים גדולים. והיו הולכים ונוסעים בעולם, ובכל מקום שבאו ומצאו את העולם בטעות. ודבר המלך הנביא נעשה אצלם למשל, ובכל מקום שמצאו עולם בטעות, הפכו את המלך למשל, כמו שזה באמת שיש מלך. כן הדבר הזה? והיו הולכים ונוסעים בעולם, ובכל מקום שבאו ומצאו את העולם בטעות. ודבר המלך הנביא נעשה אצלם למשל. והיו הולכים ונוסעים עד שקלה מה שבידם, והתקו לו למכור סוס אחד. ואחר כך השני עד שמחו כולם, עד שהלכו ללך רגלי. ותמיד היו חוקרים על העולם ומצאו שהעולם בטעות. נעשו עניים הולכי רגלים להסתלק חשיבותם ולא נחשבים כלל, כי לא היו משליחים עליהם כלל לבין
מלכות. טוב, תודה. טוב, אז קודם כל הסיפור פה באמת סיפור נפלא, ובין השאר הוא שווה את עיניו של קפקא שקרא את הסיפור הזה כנראה בעיבוד של בובר, וביסס עליו כמה וכמה ממשלים הנודעים שלו. והסיפור הזה כשלעצמו כמובן מתכתב עם משל המכתב של מלך כוזר, נכון? זה סוג של פרודיה על הדבר הזה, וקפקא עושה פרודיה על הפרודיה. אז זה באמת מאוד מאוד, מאוד יופי. אבל עכשיו, פה יש דברים מאוד מאוד עמוקים שנוגעים לשאלות שלה, נכון? אז החוכמה, הספקנות הזאת, חוסר האמון, חוסר האמונה, אוקיי? הוא מוביל לחילול, שזה עוד אחד מהצדדים של המודרניות, ואולי כמובן הצד של הצדדים רבי נחמן בצורה העמוקה ביותר. אוקיי? החילול הזה נובע מזה שאני לא מסוגל להתחבר, אני לא מסוגל לקבל דברים בצורה פשוטה. כל דבר אני חייב לבדוק. Okay? עכשיו, אתם יודעים, הפילוסופים הראשונים, ואני מדבר על פעם הבאה, נגיד כמו דקארט, נכון? דקארט היה אדם מאוד מאוד דתי, היה קתולי הדוק. Okay? ואתם יודעים, ממה מתחילה הפילוסופיה של דקארט? תלת ספק. הוא אומר, אולי כל מה שאני רואה פה, השולחן, אתם, הידע שלי שאמרו לי זה, הכל שד, מטעה אותי. הכל, ואז הוא מטיל ספק, ספק זה בכל, ואז הוא אומר, יש נקודה אחת שהיא נקודה ודאית. מה הנקודה הזאת? מה? המחשבה שלי. כי אפילו אם אני חושב שאני חושב, אני עדיין חושב. אפילו אם נדמה לי שנדמה לי, עדיין נדמה לי. אז לי, התודעה היא קיימת, ואחרי זה בזכות קיומו של אלוקים, אז בעצם כל העולם חוזר לחברה. אבל הרגע הזה, השנייה הזאת, שהיא כמובן שנייה גורלית לפילוסופיה המודרנית, של הטלת הספק, אומר רבי נחמן, מפה הכל ילך וייהרס. כלומר, תארס בו כאמונה, אלא החיים כולם יהרסו כמו שמתואר פה, שמכרו את הסוסים ומכרו את הכל, ונסתכח חשיבותם ולא היו נחשבים כלל. האמונה זה מה שנותן לנו את החיים, האמונה בעולם, החיוב של העולם כלו, החיוב של העולם הוא זה ש... ושוב, רבי נחמן מוצא במודרנה משהו נורא הרסני, כמו מרקס, כמו בנימין, שמזהים שיש פה משהו מאוד מאוד הרסני בתוך התנועה הזאת של המודרנה, שגורם לנו רתיעה מאוד מאוד גדולה ממנה. אוקיי, נכון? זה
קורבן ירסנית, כאילו, אם אתה משווה אותה, אם יש לך איזשהו מדד של העולם הישן, נגיד בסיפור הזה אתה.
כן, נכון.
שם מובנים זה לא בכך הרסני, כי דיברנו על העושר ועושר וסיגסוג, זה כאילו מאפשר גם...
מסתכל חשיבותם היו עניים, ועשו עניים הולכי הרגלים מסתכל חשיבותם. זאת אומרת, במערכה הראשונה, אז אני מנצח את יהושע, באמת כתוב בצורה מפורשת, לא זכרתי את זה, שהחכם נהיה אני. אבל במערכה השנייה הוא הופך חזרה, עשיר, במערכה השנייה הוא הופך להיות אני.
אני שהוא שלושה.
מה?
אני עם עושר באליסטון.
עם עושר? לא, עושר בטוח אין לו.
למה?
לא, זה לא, לא. אתה צודק שיש פה איזה משהו ככה, יש פה איזה חגיגה כזאת...
פסיכוזה.
כן, משהו... לפלובר, יש לב שנקרא בובר ותקושה, משהו כזה, אז הוא גם לעברית. שני אנשים שעשו דבר בדיוק, הם באים ומראים שכל העולם כולו טיפק, זוכים למזמנים, אז מאוד דומה לתיאור שנמצא כזאת. הביקורתיות הזאת, זה לא מוסד פה, זה דברים כבעייתם. כאילו כשהבן אדם מאבד את היכולת שלו, שהוא לא, אין לו תא של תמימות בתוך החיים שלו, זה כבר, זה פשוט הרסני, הטלת ספק, הספק. כאילו, והנה, רבי נחמן יכול להסתכל ולחייך ממרומי, ולהגיד, נכון, אוקיי, אז נתנינו נורא נורא עשירים, אבל הילדים נעלמו מן העולם, זה צריך להביא אותם מאפריקה, כמו שתיארנו מקודם, ולא לדבר על הבעיות האקולוגיות וכל הסכנות שהטוב שפיתחנו יתפשו בו כל מיני טרוריסטים. זאת אומרת, העולם הוא עולם מאוד לא רגוע. כל פעם ביומיים מוצא איזשהו סרט בהוליווד איך העולם נחרב. זה סוג של פחד קבוצתי, באמת, כי אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא מצד אחד מפתח לאושר, נכון? אתה שני גם מפתח להרס שהוא הרס מוחלט. זה הבעיה, זאת אומרת, אני חושב שזה גם כל השולי המפגשים האלה, אני לא באתי להגיד לכם, רבותיי, יאללה, אני פתח אל האור, מי אתם? אתם חשוכים? זה לא כך, כאילו, ברור שהתמונה היא תמונה מאוד מורכבת, זה אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי בתוך הנושאים האלה, ונראה גם, בסופו של דבר כולם נושאים לקרות בין הטיפות. אני רוצה אבל לומר, להגיש פה נקודה מאוד חשובה, יש פה עוד כמה נקודות, אני לא חושב שאנחנו נספיק להגיע לכולם. המלך טועה, החכם טועה, זאת אומרת, הנה, המלך נתן איגרת, אנחנו יודעים, נתן איגרת, האיגרת מגיעה, תחדו שני השניים מגיעה לתם, אמרנו לו, כן, אז הוא מגיע, וחיו באושר ואושר מפה והלאה. החכם טועה לגמרי, התיאור שהוא מתאר הוא לחלוטין שגוי. ושים לב אגב איך הדמוקרטיה פה גם נכנסת לתוך התמונה, נכון? מאיטליה, הוא לקח את זה מהברבנר דרך אגב, הוא לא היה באיטליה, לא בינך. והקשר העמוק שיוצא רבי נחמן בין הספקנות שלו והחינוך שלו לבין הדמוקרטיה, דברים מאוד מעניינים שלצערנו הרב אין לנו זמן לדבר עליהם עכשיו, כל המחשבה אצלכם בבית. אבל האם החכם טועה לחלוטין, אם הוא מציג מצב שווא מעוות?
לא.
למה לא?
כזה, איך מתנהל הכל? אף אחד לא יודע באמת, הוא כאילו נכנס לאי ודאות של כולם, זה לא מצב שווא כאילו.
אי ודאות, מי שרוצה, מי שמאמין, אין לו ודאות, יודע שגרד מהמלך. באותה נקודה חכם למעשה צודק, אבל אנחנו כותב את זה בצורה מפורשת. אדם בסוגריים הוא כותב. האם באמת אלוקים כל כך נגיש?
הוא אומר שבאמת אנשים לא סתם כאלה סוגרן שבנת הרמוס, שבאמת אנשים סתם ככה לא פוגשים אותו.
כן.
לא ביום.
שלא כל אחד ואחד זוכר את המלך, כי אין המלך מתראה רק לעיתים רחוקות מאוד. תזכרו את המלך הענב. מעשה המלך הענב. תזכרו את החלל הפנוי של רבי נחמן. כן? שוב, אונתולוגית, פילוסופית, אז החכם צודק. כאילו, העולם שמתן לנו רבי נחמן הוא עולם מאוד מודרני, הוא עולם מאוד מחולן, הוא עולם של חלל פנוי, לכאורה, לכאורה ולכאורה כמובן. כביכול.
כביכול.
זה הנקודה פה, שלמעשה החכם צודק. או שכך צודק, מה שהאיגרת מהמלך לעולם לא תגיע אלינו, היא לא יכולה להגיע אלינו. זה נדיר, זה קורה, אבל זה אירועים נדירים, אירועים של חסד. בדרך כלל אלוקים מאוד רחוק. ככה אותם אנשים כמו בנימין, כמו קפקא, כמו אדורנו, כמו גשם שלום, כמו מקסבוט, כל האנשים האלה חוו את העין האלוקי, כולם חוו את ההסתר הזה. Okay? אנשים שמאוד רצו להאמין, ורובם כתבו את זה לפני השואה. ולזה כנראה קשור ההזמנה המאוד משונה, העולם הדתי המאוד משונה של רבי נחמן מתאר לנו פה, נכון? מה אומר המלך? איך בנויה ההזמנה שלו? שמתם לו למקודה הזאת?
דרך מישהו אחר?
דרך מישהו אחר זה סיפור אחד, זה שהוא חלק מהבירוקרטיה של רבי נחמן נרבה.
חייבים לבוא.
יפה מאוד. נכון? תראו לי ניסוחים מוזרים, כאילו שמישהו פה לא יודע מה, שמעתם, קראתם דל חינוך פוסט מודרני, נכון? היה בשיח או משהו כזה. Okay? אם הם רוצים יבואו, הדבר תמיד ברצונם, מה זה הם רוצים יבואו? אתה רוצה לראות, נכון, הם מסקרנים אותך, נכון? אתה המלך. אתה עושה מה שבא לך, נכון? מחר בבוקר שחור על שחור, מה זה הם רוצים יבואו, לא רוצים לא יבואו? מה זה? זאת אומרת, תשימו לב איך החילון, שכאילו זה החכם, זה הרסני, זה נורא, הוא נכנס כבר, רבי נחמן מכניס אותו גם דרך חתם. גם בקבלה של התמונה הזאת של ההדר ושל הריחוק, וגם בנושא הזה שבעצם בגלל ההדר והריחוק, אז הרבה תלוי בנו, אז יש איזשהו שוק של אוטונומיה אנושית שנפרסת פה. שכבר לא כך ריחוק. והאם ירצו הזה כבר מאוד קרוב לדמוקרטיה, שוב, שמוצגת פה שתי משפטים אחרי זה, בתור המשהו הנורא והיום והכופרני, שחכם בא ואומר אותו. חשבו שאם אני מודל או דמוקרטיה במוביליות חברתית, כאילו כמה מהר עולה האדם שממצא רחוק, כמה מהר הוא עולה למעלה. פה מדינה נורא דמוקרטית. בופ, לוקחים את התם הזה ומעלים אותו למעלה. Okay. טוב, אנחנו יש לנו שתי דקות, אם אני אדבר לכם דקה. יש לי שאלה, אני חייב לשאול. Okay? לא, לא, גם עכשיו תם ולא נשלם, פעם אנחנו נוספים שלך חצי, אנחנו נגמור יותר טוב.
תם.
כן, תם ולא נשלם, תם ולא נשלם. מה רבי נחמן מציע לנו? בסדר, עד עכשיו כמעט לא דיברנו על הדברים האלה. אז מה הוא מציע לנו? איזה דמות הוא מציע לנו? זה כנראה לא הוכחה. בסדר, זה לא הוכחה, זה אתה. איזה מין טעם זה? איזה מין תמימות? אז יש עולם מודרני, אנחנו חיים בתוך עולם מודרני. מה הוא מציע לנו רבי נחמן?
אני
לומד
את השפה ולא לדבר
מה. לא לדבר בה.
זה מה
שקורה. למה? על פניו הוא השתמש פה, למד השפה וגם השתמש בה. לפי זה גם כתוב בהמשך. לא רק למד, הוא גם השתמש בה.
להחזיק חבר תם.
לא, איפה זה? זה החכם, מהחכם יש חבר תם. זה
חכם, חבר
תם. בסדר, אבל זה כי החתכנית של הסיפור, זה לא שהיא לא נכונה. זאת אומרת, בקריאה שלי של הסיפור, החכם צריך, שוב, זה צוות שלא ניתן להפריד אותו. החכם, בלי התם, מאבד את הממשות שלו. התם, בלי החכם, הופך להיות אדם חסר ערך וסתם בטלן, שהוא לא, פשוט לא מעניין. עוד איזה ברסלב אחד, סליחה שאני אומר את זה. כן, זה נראה לי המסר של הסיפור הזה, אבל אוקיי, לא קראנו מספיק בשביל להגיע, אבל אין לי ברירה אלא לשים אותו בצד, או שתענה לי או שאלו. חומר למחשבה עבורכם אם אתם מסכים עם הסיפור הזה בהמשך, כן. אבל בסדר, בואו נקרא את הסיפור בקריאה יותר אותו דופי, בקריאה יותר תמימה, צורך העניין. הפתרון זה לא השילוב של החכם והתם, זה רק התם, אבל איזה תם זה?
למעלה את כל החכמות.
נו, אז הוא חכם. אז מה הבדל בין לבין החכם? חוץ מהאמירות של רבי נחמן שהוא נשאר בתמימותו, מה זה אומר?
הוא לא מטיל ספק.
מה?
הוא לא מטיל ספק.
איך הוא לא מטיל ספק?
פשוט הולך עם הדברים, הוא הולך.
מה?
החוכמה שלו היא כאילו, בדיוק כמו במשחק עם הפלץ. זאת אומרת, הוא יכול להיות, לעשות את עצמו חכם, כמו שה...
זה לא יעזור, אם, רבי נחמן יכול לדעת את הדבר הזה. אמר לו, בא לו אותו גוונר, ואומר, תשמע, בוא תלמד חוכמה ושפות, כי זה חיוני לצורך התפקיד שלך. יכול להגיד את הפתר הזה, רבי נחמן אמר לו, אתם איני צריך, והיה מדבר עם המלך באידיש, וחשב המלך שזה לטיניש, נכון? רבי נחמן, בכוחו הספרותי, יכול לתאר את זה גם ככה, נכון?
לא, אני מכיר, אני חושב שישב את התיאור הזה באופן יותר מתוחכם. אני מכיר כמה בחורי ישיבה שהלכו לאוניברסיטה. הנחות היסוד שלהם יישארו של בחורי ישיבה, זאת אומרת שהם הלכו לאוניברסיטה. זאת אומרת, הם הלכו לאוניברסיטה והם יהיו חכמים וחוכמים, אבל הם הלכו לאוניברסיטה מתוך עמדה נפשית של ישיבה בוחר. והם יישארו ישיבה בוחר.
אתה צודק, אבל זה לא, המחש שאתה הבאת של הפלץ הוא לא הנכון. או של הירקון, וזה הוא לא הנכון. את הסיפור אחר מזכיר לנו התיאור שמתואר פה, נכון? יכולים לרוב לקרוא אותו, לקרוא אותו עוד פה, נכון? כן? מתקבל הדבר בני אתם ואמר, מה אכפת לי ללמד חברות ולשונות?
האינדיק.
האינדיק, בדיוק, האינדיק, נכון? זה בדיוק הסיפור כמו האינדיק. מכיר את הסיפור של האינדיק, נכון? מי שלא מכיר את הסיפור מאוד בקצרה, לבן אחד להאבן, לא בחנוכה, אמר לי תרנגול לא, לא, אוקיי? אז ישר אחרי שולחן, הוא מתבגדים, התחיל לאכול את מה שאנשים זרקו, כפה שזה מנתיר. באו כל הרופאים, לא רפי אותו. הגיע החכם האמיתי, אמר אני ארפא אותו, בסדר? נכנס מתחת לשולחן, ואמר לו, שמע, כשאמרתי שבאיזשהו מקום, יש לנו תרנגולו הודו, שאוכלים קלמנטינות ולא קליפות. אמר, וואלה, בסדר, יותר טעים לכל קצת. ואז הוא אמר, שמע, שבאתי שתרנגולו הודו, שלושים בגדים, אוקיי? יש כאלה דבר כזה, אמר, וואלה, אני בא שבגדים, קר לי. שתרנגולו שושבים לא מעל פתח שולחן, מעל שולחן, עד שריפא אותו לגמרי. אבל אם תשאלו את הבן מלך הזה, מותק, מה אתה אמר, מה אגיד לכם? אינדיק, נכון, נעים להכיר. אז ריפא אותו או לא ריפא אותו? כמובן שגם פה השיגעון הוא כמובן חיסרון האמונה. לכן שני הקטע הזה פה והסיפור הזה, אני חושב שהם סיפורים שנפגשים. ובעצם הדמות שמתאר לנו רבי נחמן, יש פה משהו מאוד מאוד מתוחכם, אם כי לא ברור לי שהוא ישים. אבל אולי כשהרב נאום אומר, אולי כן ישים, אולי אני בעצמי כזה סיפור, כזה דוגמה ואני לא יודע. זה בן אדם, אוקיי, שהוא באמת, שימו לב, הוא נכנס לתוך המודרנה. הוא נכנס. אבל אם אנחנו אומרים, מי היה רבי נחמן? תמימות, את תעבוד בזה, את תיכנס, לא רופאים לו שום דבר. זה לא, זה לפחות לא המסר שעולה מתוך הסיפור הזה, בוא נגיד את זה בצורה עדינה, אוקיי? הבן אדם הזה כן נכנס לתוך התהום הזה, שזה, הוא שומר על העמדה הנפשית שלו. זאת אומרת, ועבורו, הדרישות של העולם, של המודרנה, הם סוג של לבושים שהוא לובש, סוג של משהו חיצוני, שלא נוגע לפנימיות שלו. הפנימיות שלו נשאר אדם טעם. ועבורו יש פה איזשהו כלי, יש פה איזשהו לבוש שהוא צריך להשתמש בו, אז הוא משתמש בו. אבל הוא לא, זה לא, לא משפיע על ה, על ה, במהותו, הוא נשאר טעם. שמו נשאר טעם, כמו שהשם מאוד מודגש פה בכל הסיפור הזה, והחוכמה היא רק לבושים. אוקיי, אז זה המודל שמוצע פה, אוקיי, אולי זה כן מה שהרב נועם תיאר פחות או יותר, יש אנשים כאלה שבאמת נכנסים לתוך, אדם, לא, אני לא יודע יש אנשים כאלה. אם אני על עצמי, אני מסופק אם אני יכול לומר שכמו שנכנסתי ככה יצאתי. כשלמדתי בתל אביב באוניברסיטה, אז נשארתי עם אותם בגדים של שלבים. אפילו שהם היו מרוטים, וכולם צחקו עליו. אוקיי, זה לא היה מקמצנות. כי אמרתי, אני ככה, בחיצנות ככה נכנס, אני ככה יוצא. לא כיפה כזאת ושחורה ולא רואים ובוחרת, מה שנכנסתי ככה, ככה, ככה יצאתי. יש כאלה שאומרים שזה לא עבר לי עד היום, אבל כאילו, זה כאילו אותה סוג של אמירה, אבל זה נכון? ככה נכנסתי, ככה יצאתי? אני לכם גילוי נאות, לא, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא רק ברמת הכלים שאני רכשתי, גם ברמת המקום שבו אני נמצא היום. כן, זה מה הוא נוגע לשאלה לשלוט על תפילה בציבור, זה בגלל לא פחות חשובות לפחות בעיניי, כמו עמדות פוליטיות. לכן, אני לא יודע עד כמה המודל הזה יעבוד, אני לא יודע עד כמה אפשר לרפא בן אדם בצורה היבוריסטית שרבי נחמן בעצם מציע, אני לא יודע עד כמה ניצא ליצור איזשהו מודל היברידי שכזה, שבו אנחנו משאירים את הדברים בצורה הזאת. אני באמת לא יודע, אבל אני לא... לא רוצה לעכב אתכם יותר, אולי אתם רוצים פה לשאול את ראש לרב דרייפוס, אבל אני, יש לנו תוכנית ארוכה לערב עם הישיבה, אז ניפרד פה ו... הרב זכה לשמוע את ההתראות, זה לא יותר משהו מיוחד,
אני יודע. לכתוב,
תמלה אחרונה. אז טוב, יש פה עוד כמה כלבים שאני אשאר. טוב, אז מי שבוע הבא, מי החניך תורן? לא כולם ביחד. מי מתנדב על... מי נמצא באמצע
שבוע? מה ששבוע עבר כבר סרור.
זה לא בעיה. מה?
אני יכול לסרוק
את אוקיי, אתה יודע מה המייל שלי? אני אצא בשבוע על הלוח ומתכתב כאילו ו...
פרגנו לעצמכם איזה גוגל גרופ.
זה הפעם בסיני ששמענו את זה. זה שמי שלך יהיה מחובר לגוף
של ישיבה. כדי שאולי להתקשר איתכם. יהיה קשה.
אנחנו במיון דואר, יונו דואר. זה עבד לא. יונו דואר, זה לא יוכל את החלק המודרני.
זה לא טוב אותי. בגדול, שלחתי
זה
המקורות.
אולי
אני
שותה לעשות גורם. אולי
זה לא
הגיע לפחות.
אתה לא חושב שלא תקורות.
הם מייצגים מסורת שאומר, אני לוקח את המודרנה ואני לאורה משנה את ה-DNA הדתי. זה מה שהם עושים, וזה לא זה.
אתה חושב שהוא משקר?
אתה טעם, אתה כאילו אומר, אני טעם, הקופסה, אני טעם, אני נשאר טעם.
זהו, שנייה נפגע. לשבוע הבא כבר יש תפקיד?
יש, אז אתה תקבל נחת, ומאוד חשוב אנשים יקבלו את התקריות לשיעור הזה ואת השבוע הקודם.
איך? שיקבלו את
הקריאה. כן, שיקבלו. כאילו, הרב אורי נגרונה אמרנו, נסמכים לקרא, תדבר איתו, אני לא... אני מבין שהוא לא פה, הוא יהיה מיום רביעי. אז תדבר איתו איך הוא רוצה לעשות את זה.
מה, להכין כל מקרא לכל ה...
כן, אני לא יודע מה שהוא רוצה לעשות. נכון,
שאני חושב.
כן,
כל
כתוב שם בדף הזה. צריך לי חזרה את הדף. זה גם אגיד לך מה יש לי ומה אין לי.
אני אשתם
חמרת. בסדר, זה עכשיו. בסדר. מה הוא אומר, בן אדם, שזה אתה. הוא נשאר אותו דבר בדיוק. הוא לומד ביודעים, לומד קדם, להגיד את השליש. לא לבשיש שטריים, כמו שגם בלחת בעצמו, זה לא הרב של בבשיש, זה לא התלמידים שלו, זה לא הרב של בבשיש, אתה יודע מה זה תלמידים שלו. הרב של בבשיש זה בנאדם שאומר, אני משתנה מה שבתוך השרדים משתנה. בוודאי, לא חכמת אם הוא טועה לו, הוא מתאר את הדברים בצבעים מודרניים מאוד מאוד עזים, הוא הופך מי שאמנה לאקזיסטנציאליסט.
שהוא
מתאר חוצה,
הוא
חייב...
לא,
מתוך ספריו,
הוא
מתוך אישיותו,
הוא לא
ישתנה. מי שתמיד ישתנה, שם אתה שואל, אתה רב שאתה שלו, אתה רב שאתה שכן, לא
לכם הוא
קורא
לך.
כן,
גם
הריחות
של בעצם לא,
לא. כמו
הרב הזה, הם לא מחזרים בעצם, לא יודעים לה.
תקרא את הספר של הרב ליכטנשטיין. לא מסכים איתך בדברים האלה. שוב, עצם הטיעון הזה, זה דבר